מה שקורה בארצות הברית, אתה עוקב אחרי טראמפ, והמעצרים שלו, והכתבי אישום.
כל הזמן.
אז הקונסול לשעבר בארצות הברית של ישראל, יקי דיין איתנו, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב, יקי.
אם אנחנו כבר מדברים עם דיפלומט, אולי ננצל את שירותיך גם לעניין הלובי, נכון? הפגישה שאתמול פורסמה של שר החוץ אלי כהן עם שרת החוץ של לוב, שהובילה למהומות שמה, והיא הושעתה הלילה מתפקידה. לדעתך, טעות היה לפרסם פגישה כזו, לוב היא מדינת אויב, כמדומני.
אני יכול להגיד לך, הייתי ראש מטה של שני שרי חוץ, ניהלתי לא מעט קשרים ומגעים עם מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים, שלא רצו שהדברים האלה יתפרסמו, שאם הדברים האלה היו מתפרסמים, זה היה מפוצץ את העניין, ותמיד קיבדנו את העניין הזה של אם אתם לא רוצים, אנחנו כמובן לא נפרסם, למרות שתמיד לנו היה עניין להוציא את זה החוצה, אז פה ניתן לך פרשנות מאוד, מאוד ברורה וקלה. אם אלי כהן, שר החוץ אלי כהן, פרסם את העניין בלי הסכמת הלובים, תשמע, הוא גרם נזק, נזק גדול.
ואיך שאתה מכיר את המערכת, הוא פרסם את זה ללא ידיעת הלובים?
אני לא יודע להגיד לך, כי אם הייתה הסכמה והם קיבלו רגליים קרות אחרי זה, אז זו בעיה אחרת, אבל לדעתי הלובים לא היו רוצים לפרסם את זה, עובדה שנפגשו באיטליה, איזה מדינה שלישית שבה יותר קל לערוך פגישות כאלה, אז לא היה להם רצון להוציא את זה החוצה.
יש אפשרות נוספת שהשרה נפגשה עם השר אלי כהן ללא אישור מהממשלה שלה, או שזה לא קיים דבר כזה?
אני, אתה יודע, במדינות כאלה בדרך כלל זה לא קורה, הדברים האלה לא קורים, צריך...
מה גם שאני מבין שזה הייתה פגישה יחסית אקראית, לא פגישה רשמית, מסודרת, אלא בתוך מסגרת שאירוע.
זה הטענה של הלובים עכשיו, שגם היא יכולה להיות נכונה אגב, לא בהכרח נכונה, יכול להיות שכן הייתה פגישה מסודרת, וכן היה צריך לשמור אותה בחשאיות. בעיקרון, מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים, תמיד בעיניי עדיף להשאיר את זה מתחת לרדאר, ולא לצאת עם זה לתקשורת, כי זה דברים מאוד רגישים, שעד שאתה בונה ועד שאתה מגיע להסכם אברהם כזה, לוקח לא מעט זמן של בניית אמון. אני גם אגיד לכם יותר מזה, זה לא רק בעיה בנקודה הלובית, זה בעיה עם מדינות אחרות שאתה מנהל איתם עכשיו מגעים ויחסים, ואין לך איזשהו קשר גלוי איתן, גם הן תפחדנה להיפגש, מהחשש הפשוט שזה עלול לדלוף או לצאת לתקשורת.
בקיצור, יוצא לוב שבנו על זה שיחזרו לאיזה ביקור שורשים בטריפולי, יכולים בינתיים...
לא מחר. קצת.
כן.
לא מחר, וגם עם סעודיה, גם עם סעודיה, יוצאי סעודיה, וגם יוצאי מדינות נוספות.
אין הרבה. אין הרבה יוצאי סעודיה כאן. לא היו הרבה יהודים בסעודיה בעבר.
בוא נדבר רגע על טראמפ. תגיד, מה קורה איתו עם דונלד טראמפ? יש אפשרות שבסוף הוא יהיה במעצר תוך כדי שהוא מתמודד לנשיאות ארצות הברית?
התשובה היא כן. תראה, קודם כל, ככל שמקים בו, כן ירבה וכן יפוץ. האיש הולך ומתעצם ומתחזק עם כל... אחרי כל כתב אישום, הוא רק הולך ומתחזק פוליטית, וגם אנחנו ראינו שביומיים אחרי תמונת המעצר שלו, שהוא כמובן ממנף אותה בטירוף, הוא הצליח לגייס יותר $7 מיליון, ככה שמבחינה פוליטית כרגע האיש לא נפגע, יכול להיווצר מצב הזוי, כי המשפטים בארצות הברית הם הרבה יותר קצרים מאשר המשפטים בארץ, והם עורכים רק מספר שבועות או חודשים, אז יכול להיות מצב הזוי שהאיש לא יוכל לבחור, כי הוא יורשע וישב בכלא, אבל הוא יוכל להיבחר לנשיא, כי החוקה האמריקאית לא אוסרת את זה. אז כן.
מה קורה אם הוא מנצח? מה קורה אם הוא מנצח והופך להיות נשיא שוב פעם של המעצמה הגדולה בעולם, של ארצות הברית? הוא יכול לחון את עצמו בכל התיקים, בכל הכתבי אישום שיש נגדו?
אז נבדיל בין משפט למשפט. במשפטים על המסמכים הסודיים ועל הטיית הבחירות בארצות הברית, זה שני משפטים פדרליים, שם התשובה היא כן, הוא יכול לחון את עצמו. המשפט האחרון בג'ורג'יה, ניסיון להטות הבחירות בג'ורג'יה, אותה שיחת טלפון מפורסמת שלו, שהוקלטה למזכיר המדינה של מדינת ג'ורג'יה, שתמצא לי עוד 11,780 קולות, כאן הוא לא יכול לחון את עצמו לפי חוקי מדינת ג'ורג'יה, ולכן עלול להיות מצב הזוי שהוא יכול למצוא את עצמו בכלא של ג'ורג'יה כנשיא ארצות הברית, ואז שאלוהים יעזור לאומה החזקה בעולם.
יקימו לו בית לבן בתוך הכלא בג'ורג'יה.
איך היא יוצאת מהדבר הזה? תראה, אפילו, תראו, אפילו יום המעצר עצמו, או היום שהוא היה צריך להסגיר את עצמו בכלא בג'ורג'יה, בניגוד לבתי המשפט בפעמים הקודמות שהוא היה צריך להסגיר את עצמו לבתי המשפט, זה סיוט לשירות החשאי, כי הוא צריך להבטיח שאין שום דבר שהוא בעייתי לנשיא לשעבר, כי כידוע נשיא לשעבר הוא גם אישיות מאובטחת מאוד מאוד מאוד. אז אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים הזויים, אני בטוח בשום ערוץ טלוויזיה לא חשבו על תסריט כל כך הזוי כזה, שיכול להתממש בסופו של דבר.
זה דברים שיכולים לקרות.
ולהיבחר.
זה דברים שיכולים לקרות רק באמריקה, רק בארצות הברית, זה יכול לקרות.
שאלה אחרונה, הסיכויים שלו, בסוף, כל הסיפור הזה הרי גורם להעלאת קרנו בקרב הרפובליקנים, מה מצב הסקרים העדכניים בינו לבין המתחרים שלו, ובכלל בינו לבין ביידן?
שאלה מצוינת, באמת בסקרים הרפובליקנים הוא מאוד מאוד מתחזק, הבחירות שם, הפריימריז מתחילים בינואר, ומתחילות בינואר, ובסוף מרץ אני מניח שנדע כבר ככל הנראה מי המועמד הרפובליקני, למעט אם זה יהיה מאוד מאוד צמוד. כרגע בסקרים הארציים, מול ביידן עצמו הם מאוד מאוד צמודים. בסופו של דבר הבחירות בארצות הברית, בגלל השיטה המוזרה בארצות הברית, תוכרנה ב5-6 מדינות, זה הכל, 5-6 מדינות.
אותם 5-6 מדינות שלא הביאו לו את האלקטורים שלהם בבחירות האחרונות. כלומר, על אותם 5-6 מדינות שהפילו אותו בפעם האחרונה, בבחירות האחרונות.
בדיוק, שבהן הוא הפסיד ב-2020, אבל צריך לזכור שמולו יעמוד אמנם נשיא מכהן, אבל נשיא מכהן בין 82, שיש תהיות רבות לא רק בצד הרפובליקני, אלא גם בצד הדמוקרטי, לגבי היכולות הקוגניטיביות שלו. ולכן, שוב, תהיינה בחירות מאוד מוזרות. אם אלה יהיו שני אנשים בסוף, זה לא בטוח שאלה יהיו שני אנשים בסופו של דבר.
בכלל המצב הפוליטי בארצות הברית הוא נכנס למצב מוזר, כי בדרך כלל נשיא היה נבחר שם לשתי קדנציות, בטראמפ זה השתנה בין הבודדים, בין הנשיאים הבודדים. אבל הוא בין הנשיאים הבודדים שהותחו אחרי קדנציה אחת.
אבל זה קורה, אבל שוב, נשיא שרד, ואם כי ככה כתבי אישום, זה חסר תקדים, זה לא היה, כל מילה שאתם רוצים להשתמש פה, היסטורי, יוצא דופי, הכל נכון, זה באמת מטורף לחלוטין העניין הזה, וצריך לזכור שבסופו של דבר הבחירות הן בנובמבר 2024, אז טראמפ שהוא בן 79 עם 4 כתבי אישום, ששלושה מהם לפחות מאוד קשוחים, וביידן שהוא יהיה בן 82, אנחנו לא יודעים בסופו של דבר מי יעמוד בבחירות האלה בנובמבר 2024, אבל אם זה יהיה המצב, מה שכרגע נראה שזה יהיה המצב, אין ספק שזה תסריט הזוי לחלוטין.
בהחלט. יקי דיין, הקונסול לשעבר, תודה שדיברת איתנו.
תודה, יקי.
יום טוב. כל חי תמיד איתי.